שלום לכם הצופים הבית, היום נדבר על מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זו מלחמה שמוזכרת כמה פעמים בתנ״ך, שמהלכת אימים כבר אלפי שנה על האנושות. בכל התרבויות בעולם לקחו השראה מהסיפור התנ״כי על מלחמת גוג ומגוג, ומדברים על מלחמה שתהיה באחרית הימים. למשל בנצרות מתואר שתהיה מלחמה שתיקרא מלחמת יום הדין, מה שנקרא Judgment Day. יגיעו אנשים למלחמה סביב הר מגידו, מזה הביטוי ארמגדון, תכף נראה מאיפה הגיע הביטוי של הר מגידו, ובסופו של דבר בני האור ינצחו את בני החושך והישועה תבוא לעולם. אז אני לא רוצה להיכנס להבנה הפשטנית של הנבואה הזו, מה מדובר בדיוק, על איזה אנשים, על איזה אויבים, על איזה מדינות, יש כאלה שאוהבים לעשות גימטריות, מסבירים כל פעם על האויב האקטואלי של עם ישראל, שהוא גוג והוא מגוג. אני רוצה לדבר על ההבנה, אם נקרא לזה, היותר פנימית של הדברים הללו. הפסוקים מתארים שבאחרית ימים יגיע מלך בשם גוג, שהוא מלך על מדינה בשם מגוג, והם יבואו להילחם על ירושלים, ובסופה של המלחמה שתהיה ארוכה וקשה, יעמדו חילות הגויים הללו מסביב לירושלים על הר הזיתים, הר הזיתים ייבקע, כן, הם יפלו פנימה, והישועה תגיע. כפי שאמרתי, בלי להיכנס לרמה הפרטנית, ננסה להבין את העומק של דברי הנבואה, כפי שהם מופיעים בהרבה מאוד מפרשים, בעיקר אני מסתמך על דבריו של הגאון מוילנה, אחד מגדולי ישראל שחי במאות שנים האחרונות, והסביר את הנבואה הזו על דרך הסוד, כמאבק רוחני תרבותי שקיים בין עם ישראל לבין תרבויות העמים, מאבק שהולך ומתעצם, הולך ומתחדד ככל שהגאולה, ככל שעם ישראל שב אל ארצו. ואולי לפני שניגע בנבואה הזו ספציפית, נקדים כמה מילים מה הרעיון של הביטוי גאולה. על פי רוב אנחנו מבינים שגאולה זה שיגיע היום, שכפי שאמרנו תהיה איזה מלחמה, מלחמת אחרית הימים, הטובים ינצחו את הרעים, יבוא משיח, ומאז החיים יהיו חיים נפלאים ומקסימים עד קץ כל הדורות. זו הבנה לא מעמיקה כל כך בלשון המעטה במושג גאולה. גאולה זה לא מאורע נקודתי בתולדות עם ישראל. למעשה גאולה זה תהליך מתמשך. כל פעם שהעולם נגאל מהמיצרים שלו, העולם הולך ומתקדם באיזשהו תחום שלא יהיה, תחום מדעי, תחום טכנולוגי, תחום מוסרי, תחום חברתי, זה כבר חלק מהגאולה. שאלו פעם את הרב צבי יהודה כהן קוק, אחד מגדולי ישראל שחי בשנים האחרונות, שאלו אותו, מתי יבוא המשיח? ענה למרב צבי יהודה, הוא כבר בא, קצת. זה שאנחנו כיום חיים במדינת ישראל. זה שחלקים גדולים מעם ישראל שבו פה לארץ ישראל. זה שיש לנו היום כלכלה. זה שהעולם מפותח בכל כך הרבה בחינות מאשר היה לפני כמה מאות שנים. זה כבר סוג של משיח. המשיחיות, הגאולתיות, זה תהליך שהולך מתקדם כל העת. וגם בבוא העת שיגיעו כל מיני ציוני דרך בתהליך הגדול הזה, יגיע המשיח, ייבנה בית המקדש, עם ישראל כולו ישוב לארצו, תהיה מלחמת גוג ומגוג, שוב, בלי להיכנס בדיוק להבנה של פשט הפסוקים, מה יקרה שם, זה רק נקודות ציון. גם אחרי שיבוא משיח, גם שיבנה בית המקדש, יהיו אתגרים חדשים, יהיו תמודדויות חדשות שצריך יהיה ללכת ולהיבנות על פיהם. זה מה שאומרים חז"ל, שכאשר אדם מגיע לשמיים שואלים אותו שאלה. ציפית לישועה. האם ציפית שהישועה תבוא? ומסביר רשי, רבי שלמה יצחקי, מגדולי המפרשים של התלמוד, מסביר על האמרה הזו, מה זה ציפית לישועה? הוא מוסיף את המילה בימיך. מה הכוונה? מסבירים המפרשים על רשי. בימיך, באמצעות ימיך. השאלה היא לא מה יקרה מחר. השאלה היא לא מה יקרה עוד 100 שנים. השאלה היא לא מה יקרה בדיוק במלחמת גוג ומגוג. השאלה היא האם אנחנו לוקחים את הימים שלנו, את החיים שלנו, ורותמים אותם להתקדמות של הגאולה. כשאנחנו לומדים על נבואת גוג ומגוג, נבואת אחרית הימים, אנחנו למעשה לומדים על עצמנו. איך אנחנו לוקחים מדברי הנבואה הללו קווים שיתוו לנו דרך, איך כעת אנחנו הולכים ומקדמים את העולם יותר ויותר למטרתו. אז בואו נראה כמה פסוקים. הנבואה הזו מופיעה בכמה מקומות בתנ״ך. אני רוצה להתמקד בנבואת גוג ומגוג שמופיעה בספר זכריה, אחד מנביאי ישראל, ושם כתובים הפסוקים הבאים. מסע דבר השם על ישראל, נאום השם נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח האדם בקרבו. מסע דבר השם, הקדוש ברוך הוא נותן מסע, נותן נאום לעם ישראל, והוא אומר, אני נוטה שמיים ויוסד ארץ. כלומר, גם בראתי את השמיים, גם בראתי את הארץ, אם תרצו, אני זה שמחבר בין העולמות, בין המציאות הרוחנית למציאות הארצית, ויוצר רוח האדם בקרבו. והאדם הוא זה שמתווך בין העולמות, ואנחנו עכשיו הולכים ודנים מה יקרה עם הרוח האנושית, הרוח התרבותית שתלך ותתקדם במהלך הדורות. וממשיכים הפסוקים ואומרים כך, הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב. מסבירים מפרשים, ככל שירושלים, אם תרצו, ככל שהירושלמיות תלך ותתגבר, ככל שהקדושה תלך ותופיע בעולם, הדבר הזה ישמש כרעל לכל העמים סביב. כלומר, הדבר הזה יגרום איום, הרעלה, כביכול, על כל התרבויות האחרות. כאשר בונים קומה חדשה, כאשר בונים בניין חדש, הדבר הזה בא בהכרח על חורבות הקומה הקודמת, על חורבות הבניין הישן. כאשר הולכת ונבנית תרבות חדשה בעולם, תרבות של קדושה, של מוסר, של רוחניות, הדבר הזה מאיים בהכרה ובתת הכרה על התרבויות האחרות. הדבר הזה כביכול מרעיל אותם, וממילא הם חוגרים את שארית כוחם למלחמה, אין פיזית ובעיקר רוחנית תרבותית, כנגד ירושלים. והמלחמה היא לא רק של העמים סביב ירושלים, אלא גם בתוך עם ישראל עצמו נוצרים ספקות. ממשיך הפסוק ואומר, וגם יהודה תילחם בירושלים. יהיו חלקים בעם ישראל, לא רק אנשים, אלא גם בתוכנו פנימה, בכל אחד. יהיה צדדים שיתעוררו בו הספקות והשאלות, האם זו באמת הדרך הנכונה? האם הקדושה הולכת ומופיעה באופן ראוי, או אולי צריך ללכת לכיוון אחר? ואיך זה יבוא? אומר הנביא, ואוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. במילים אחרות, יש שטף של חומרנות, של נאנתנות, זהב, כסף, בגדים לרוב מאוד, שישטוף את העולם, שישטוף את התרבות, וינסה להילחם בתרבות הקודש שצומחת בירושלים. ממשיך הנביא ואומר, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר. בשלב ראשון של המלחמה, אומר הנביא, ירושלים טיפול שדוד. בשלב ראשון החומות ייפרצו, החומות התרבותיות, ותרבויות העמים האחרים יחדרו לתוך ירושלים, יחדרו לתוך עם ישראל, יחדרו לכל אחד מאיתנו, וילכדו את העיר. ולא רק זה, ממשיך הנביא ואומר, ונשסו הבתים. בית, כמנאי, התאים המשפחתיים. התאים האינטימיים של עם ישראל, שהם אלה שאמורים לתת את החוסן לחברה, הם אלה שאמורים להעמיד את החומות הפצורות של ירושלים, יהיו למשיסה. התרבות תחדור לתוך הבתים פנימה. הכל ייראה שהוא הולך ונופל, ואנשים תשכבנה, זה ביטוי קבלי שרוצה לבוא ולהגיד, תהיה התמסרות טוטלית אל תרבויות העמים. והדברים ימשיכו. ויצא חצי העיר בגולה. חצי מהעיר, חצי מירושלים, חצי מעם, חצי מתוכנו יצא לגולה. כלומר, לא יחזיק מעמד בארץ ישראל, לא יחזיק מעמד בתרבות של ירושלים, ויקנה לתרבויות האחרות. אבל יתר העם לא ייקרת מן העיר. יהיה חלק בעם ישראל, יהיה חלק בכל נפש של כל אחד ואחד, שיחזיק עמדה, ומשם תתחיל את התשועה. ואז הנביא בא ואומר, והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. קולומסיה שרות ישרתו ונאספו עליה כל גוי הארץ. המלחמה הזו שבהתחלה הייתה נראית לעמים, הייתה נראית לתרבויות האחרות מלחמה קלה. הנה הולכים למחוק את ירושלים. הולכים לכבוש את הקודש. והנה בהתחלה גם ירושלים נופלת. מסתבר שירושלים הופך להיות אבן מעמסה. כלומר אבן גדולה שכל אלה שמנסים להילחם בה היא מעמיסה עליהם, היא הולכת וקוברת אותם. קולומסי השרות ישרתו, הגויים ישרתים שהם באים להילחם לירושלים, ואף על פי כן הם ממשיכים. נאספו עליה כל גוי הארץ, בגלל שהם מרגישים בתחושה קיומית, שהמלחמה על ירושלים, המלחמה על התרבות בעולם, היא מלחמה של להיות או לחדול. אבל הישועה הולכת וצומחת דווקא מתוך המלחמה הגדולה הזו. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים בהשם צבאות אלוהים. אומר הנביא, אמרו יושבי יהודה, יהודה אמרנו זה אותה ביטוי לאותם חלקים שהתייאשו, לאותם חלקים שנפלו במערכה, אומרים בוא נסתכל על יושבי ירושלים, כלומר על אותם אלה שהחזיקו מעמד, כפי שאמרנו זה לא רק אנשים מול אנשים אחרים, גם בתוכנו פנימה, החלקים בנו שנראו נופלים, הסתכלו על אותם חלקים שנשארו והחזיקו עמדה ומקבלים מהם אומץ. אמצה ליושבי ירושלים. הם משמשים השראה ומודל לכך שאפשר לנצח את התרבות הזרה. ממשיך הנביא ואומר, ביום ההוא אשים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים וכלפיד אש כאמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים או תחתיה בירושלים. כלומר, תצא אש מתוך ירושלים שתחלה את התרבויות האחרות, כוונה לא בהרס טוטלי, אלא לקחת את הדברים החיוביים ולהכליל אותם בתוך התרבות הירושלמית שהולכת וצומחת, והישועה, מדגיש הנביא, תתחיל דווקא מיושבי יהודה. והושיע השם את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. הגאולה תצמח דווקא מאותם חלקים שנפלו. כדי לא ליצור גאווה מאותם אלה שהרזיקו עמדה, שהנה, אנחנו הבסדר, האחרים נפלו, לא. מסתבר שכולם שווים בתשובה, כולם עושים מהפך, והיה הנכשל, ככה אומר הנביא, ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלך השם לפניהם. דוד המלך, אומרנו חז"ל, המלך העליון של עם ישראל, הדמות האידיאלית של עם ישראל, הוא חטא. היה מקרה שהוא נפל, הסיפור עם בת שבע, ואף על פי כן הוא שב בתשובה. אומרים חז"ל, דוד המלך הקים עולה של תשובה. זאת אומרת, דוד המלך הוא הביטוי שהאדם גדול ככל שיהיה, כאשר הוא נופל, הוא מסוגל לקום ולהתחדש ולהתגבר. והיה הנכשל ביום ההוא יהיה כדוד. למרות הכישלונות בהתחלה, כולם ישובו ויהיו כמו דוד, יקימו עולה של תשובה ויקימו תרבות חדשה פה בארץ ישראל. ואז מגיע הסיפור שכולם מדברים על פקיעת הר הזיתים, אומר הנביא, ויצא השם ונלחם בגויים היו ביום ההוא כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונפקע הר הזיתים מחציו מזרחה וים הגי גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. מסבירים מפרשים, הר הזיתים זה בית הקברות הלאומי של עם ישראל. זה בית הקברות שיהודים לאורך כל הדורות ביקשו להיקבר דווקא פה בגלל הנבואה הזו, שמשם תתחיל התשועה. בעומק העניין, יבקר הזיתים, זה לא עוד פעם משמעות הפיזית, אלא יש כאן רעיון רוחני. אוצר הנשמות של עם ישראל לאורך כל הדורות, כל השרשרת של מסירות הנפש של היהודים במהלך הדורות, ששמרו בקנאות על התורה, על המצוות, על המסורת היהודית, כל המסורת הזו, כל שרשרת הנצח הזו, תשמוט את הקרקע מתחת לרגלי תרבויות העמים. היא זו שתנצח. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. מסבירים מפרשים, דברים שהם יקרים בעולם הזה יהיו קפואים לעתיד לבוא. כלומר, סתרי תורה שכיום הם יקרים, יקרים מכוונה הם נסתרים, קשה להבין אותם, יהיו קפואים לעתיד לבוא, קפואים יהיו צפים כמו קרח קפוא שהוא צף על פני המים. זאת אומרת, כל התהומות, כל הרעיונות הפנימיים והעמוקים של עם ישראל, הם ילכו ויצופו, והם אלה שהביאו את הגאולה. ואז מסיים הנביא ואומר, והיה יום אחד ההוא יוודע להשם לא יום ולא לילה, והלא את ערב יהיה אור, הלילה יהפוך לאור, יהיה שינוי של סדרי בראשית, כל הצדדים האפלים, כל הכישלונות, כל החסרונות, יתברר שהם בעצם הביאו את הטובה לעולם. לאורך כל ההיסטוריה, הכל מתנהל לטובה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. אז זו הנבואה, כדי שצריכנו קצת להעמיק בנבואת אחרית הימים, לראות את הגודל שמצפה לנו, ובעזרת השם נגיע לימים שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תודה לכם שהייתם איתי, ניפגש בעזרת השם בפעמים הבאות.